נקרא את הפסוקים הראשונים של פרק ב' ברשותכם. ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר, אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר, לא אפר בריתי אתכם לעולם. ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתוצון, ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ולאויכם יהיו לכם למוקש. והיא כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל, וישאו העם את קולם, ויבכו. ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם לאדוני. טוב, בואו נתבונן מה יש כאן. אולי ניקח את הפסוקים האלה באיזושהי תבנית כוללת, נראה מה המבנה, מה הציר בעצם שמתקיים בפסוקים האלה. נשימו לב, עולה מלאך השם מן הגלגל, בהמשך ננסה להבין למה חשוב לספר לנו שהוא הגיע מאיזה מקום. אפשר לתאר את בואו, אבל בכל אופן מה הוא אומר? הוא פותח ב, הייתי אומר, תיאור ההבטחה האלוקית או המחויבות האלוקית לעם ישראל. אמרתי, כאילו כתוב פה, ויאמר, כאילו אמרתי, אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ. ומעבר לכך, לא אפר בריתי אתכם לעולם. זו התחייבות שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל יש גם לכם התחייבות. ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ. מזבחותיהם תתוצון. אז אם כן, יש משהו שמוטל עליי, ויש משהו שמוטל עליכם. והנה, את החלק שלכם לא קיימתם. מה זאת עשיתם? עכשיו, יש פה, כתוצאה מהעובדה הזאת, אז יש גם, נקרא לזה עונש, יש תוצאות לעובדה שאתם לא קיימתם את החלק שלכם. גם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם. אם כן, יש פה תיאור של עונש, והיו לכם לצידים, אלוהים יהיו לכם למוקש. כן, אז אם כן, זוהי התוצאה. והתיאור בהמשך הוא של תגובת העם.
המכונה לא עובדת משהו.
המכונה לא עובדת. חבל. טוב, באמת, יישר כוח. סליחה
ש... אני רוצה
להמחשב. לא נורא, זה פסוקים של ספר יהושע ושופטים. נסתדר איתם, אבל באמת זה קצת חבל. טוב, אז בואו נמשיך. אם כן, אז אומר המלאך את הדברים, והתוצאה היא, והיא כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל, וישאו עם את קולם ויבכו. ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם לאדוני. טוב, יש פה פרשה מעניינת, שכבר בתחילת התיאור הזה מתארים את המקום כבוכים. כן, ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, עוד לפני שאנחנו יודעים מה היה שם. ובואו נראה את הפסוקים מבפנים ונראה מה בעצם המעמד המיוחד הזה, מעמד הבכי של העם. אגב, המעמד הזה הוא המעמד הפותח. הייתי אומר שספר שופטים במידה רבה. כאילו הפסוקים הראשונים, או הפרק הראשון, הוא פרק שנותן פרספקטיבה. מי יעלה בראשונה, ואז מתארים מה קורה בכל אחד מן השבטים, לא רק בתקופה הראשונה. הפרק רץ על איזושהי תקופה, ואולי אפילו תקופה ארוכה, שבאמת מייצגת איזו פרספקטיבה ארוכה של ספר שופטים, כמו איזה תיאור תשתיתי כזה של ה... ספר, והנה פה אנחנו מתחילים לספר את הסיפור, והסיפור מתחיל בצורה קצת מפתיעה, מלאך שבא ומביא את כל העם למעמד של בכי. איפה יש דבר כזה עוד?
קצת אצל אליהו,
כרמל. בוכים שם?
לא, זה לא כל כך, זה משהו שמלאך השם מקבץ את כולם.
כן, שם זה אליהו, נביא, אתה אומר איזשהו מעמד גדול.
אצל ישוע יש מלאך השם שמגיע לצעוק על העם.
אצל מי?
אצל
יהושע. כן, אני אדבר על מעמד של בכי. כל העם עומד ובוכה. חטא המרגלים, אבל בחטא המרגלים זה באמת כישלון. כאילו הבכי, פה זה בכי, נראה בכי טוב. כאילו, איזה בכי, הוא לא בעייתי, הוא לא חטא. ויבכו עם בלילה הוא, אז יאמרו לנו חז"ל, אתם בכיתם בכייה של חינם, והקדוש ברוך הוא יקבע לנו בכייה של דורות, כי למה בכיתם? פה לא שואלים למה בכיתם. טוב, רק הרגשות, ככה לפני שמתחילים, בואו נתחיל לקרוא את הפסוקים מבפנים. אז אם כן, ויעל מלאך השם מן הגלגל, שימו לב, יש כאן תיאור, המסלול שהולך בו המלאך, עד שהוא מגיע אל הבוכים, ואני שואל, מדוע חשוב לספר לי על המסלול שהוא עבר? כאילו שיהיה כתוב שהוא בא אל העם, מה פשר ההקדמה הזאת שהוא בא, עולה מן הגלגל, גם הביטוי עולה ויעל מן הגלגל אל הבוכים. מה הפשר? סליחה? כן, מלאך השם, זו שאלה באמת איך להבין את המושג הזה, אבל שליח של הקדוש ברוך הוא, שמתואר פה לא כשליח בשר ודם, לא כנביא, אלא משהו אחר, מעין המלאכים של ספר בראשית, מעין את מלאכי ישלח לפניך, שאומר הקדוש ברוך הוא. כן, טוב, זה נושא באמת, אפשר היה לפתוח אותו, ולא לא בטוח שעכשיו כדאי. אז ככה, יש איזה גם מחלוקות ראשונים מעניינות, האם היה בשר ודם, היה לו גוף, לא היה לו גוף, יש איזה רמב"ן, יש איזה רמב"ם, יש איזה אברבנאל, יש איזה דיונים מעניינים, איך הם מופיעים, מה הפשר, איזה צורה המפגש איתם, אבל בואו נניח כרגע לדבר הזה, אולי נעשה אותו בפעם אחרת. אז אם כן, שימו לב, הוא עולה מן הגלגל, וכשמתארים לי מניין הוא בא, אז אני מבין שיש פה איזו אמירה בתיאור הזה. אז בואו תגידו לי אתם, מה מסמל הגלגל?
חלוקה לארץ.
כניסה לארץ. מה אתה אומר?
חלוקת של השבטים, של הרחלות.
למה? בגלגל?
בגלגל.
לא, החלוקה הייתה בעבר הירדן, זו שכתובה בפרשת מטות, מסעי, כאילו בספר במדבר. ובספר יהושע, גלגל, זה המקום הראשון שנכנסים אליו, נכון? ממש מניחים שם את האבנים, כן, והקמות את האבנים, נכון? נעשה במקום הזה, והמקום הזה מסמל יותר מכל מקום אחר את הכניסה לארץ. אז יש פה דבר מעניין, מה? דיברת
האוהלות, זה גם הברית כאילו.
גם הברית, נכון, נכון, יפה. זאת אומרת, גם הכניסה לארץ, וגם, אתה אומר, הברית בעצם, גבעת האורלות, יפה מאוד. שם מלים את העם ושם קורטים ברית עם הקדוש ברוך הוא בכניסה לארץ. וקשה באמת לא לראות פה שמלאך השם הוא, לפני שהוא בא לעם, הרי כאילו הוא הלך לגלגל, מתחיל משם את המסלול, והמקרא מתאר שהוא עולה מן הגלגל אל הבוכים, אל המקום שלהם, ושימו לב, כבר מתארים אותם כבוכים בנקודת מוצא, מה זה? אז אנחנו אומרים על שם סופו, אבל למה לכתוב על שם סופו? למה לא להגיד ויעל אל העם, ויבכו, ולבסוף לומר, ויקראו שם המקום הוא בוכים? מתבקש, נכון? כאילו, למה? טוב, אבל יש פה איזה תיאור, כשאני מקדים לתאר משהו על שם סופו, אני כאומר, אין פה שתי אפשרויות לאן זה הולך. יש פה איזה אירוע שהוא מונח בתוך הסיפור באופן כזה, שכבר בנקודת הראשית שלו אני רואה אותו, כי הוא נמצא פה, הוא נוכח פה. בניגוד למצבים שבהם מתחולל משהו, ואתה אומר, המשהו הזה יכול ללכת לכיוון כזה, יכול ללכת לכיוון כזה, יש פה בחירה, יש פה פיקשוש וכן הלאה, ואז אתה תשאיר את החידוש שבסוף הגענו לאן שהגענו, תשאיר אותו פתוח, והתיאור בזמנו, כאילו בתהליך, הוא יחדש לי את העובדה הזאת. אבל פה יש פה איזה משהו בתשתית, משהו שהוא מונח בעצם המציאות שלהם. כבר כשהוא בא אליהם, זה הולך לשם. הם עומדים לבכות. ותכף נראה עד כמה הדבר הזה הוא נכון. אז אם כן, עולה מלאך השם מן הגלגל. אגב, הביטוי עולה, למה עולה? אז אפשר להגיד טופוגרפית, כאילו מי שמסתכל על הגלגל, מקום הבוכים מייחסים אותו לגב ההר, לאזור בית אל אולי, אם כי אין פה איזה הגדרה, איזושהי ראייה, אבל בכל אופן העלייה יכולה להיות מתוארת כך. אבל אפשר לראות בהרבה מקומות שהביטוי עולה ויורד הוא לא דווקא טופוגרפי. וגם כשהוא טופוגרפי, למה חשוב לציין אותו? תגיד, וילך, ויבוא, כאילו, מה אכפת לי באיזה גובה? מה, אנחנו בשיעור בגיאוגרפיה, שצריך להגיד לי מה הגובה של כל מקום? תגיד, ויבוא. אז מה אתם אומרים? מה מסמל בעצם המלאך בהליכה שלו משם למקום שבו הוא נפגש עם העם? מה? אתה אומר, הערה יפה, אתה אומר, היינו מצפים שהוא בא מהגלגל והוא יורד אל העם למקום שהעם ירד בו. טוב, אבל זה לא כתוב, אז בוא תלך עם ההיגיון הזה ותנסה לפרנס את הכתיבה ההפוכה.
גם עניין של הבכי זה עלייה. עניין שמכירים בחץ, יודעים איפה, אתה יודע איפה אתה נמצא, זה מעלה.
מעניין. אתה אומר, השיקוף, כאילו אחד מהשלבים לתשובה, זה שאדם מבין את המקום שלו, הוא מפנים אותו. ואז אתה אומר, יש פה אחרי הכל, מהגלגל ועד המקום שהם נמצאים בו היום, יש פה עלייה. טוב, אני הוספתי פה עוד פרט. אתה כאילו, השאלה היא באמת, אני רוצה לחדד אותה. האם אני מתייחס בעלייה להיבט הנקודתי, להבחנה מה, הייתי אומר, איך אני מתייחס למעמד הזה של הבוכים, או לרגע הנתון הזה שבו הם נמצאים, או שאני לוקח את זה, אולי גם למקום הזה, אבל גם באיזושהי תנועת פרספקטיבה יותר ארוכה, בעצם מהכניסה לארץ ועד היום, ואז גם אם באיזה נקודת זמן רגעית נמצאים למעלה, למטה, אבל אחרי הכל, אני יכול לראות פה תנועה של עלייה. זאת אומרת, ואז הוא מגלם כאילו את המסלול שעברתם עד היום, הייתם למטה, עליתם למעלה, ובואו נבחן איפה אנחנו נמצאים כרגע. עכשיו, אני לא, זאת אומרת, אני שומע את ההערה שלך, בואו נשאיר את זה פתוח, בסדר? נראה את תוכן דבריו, נראה לאן זה הולך, נשאיר את האמירה הזאת פתוחה, אם כי אתם שומעים פה את הוויעל הזה, אני מצפה פה לאיזשהו מעמד גבוה, ולמה הוא מתייחס למעמד שעל פניו לא נראה כמעמד גבוה, אז בואו נמשיך. טוב, אבל האמת שכבר המילים הבאות קצת מבארות, ואומר, אעלה אתכם ממצרים. גם הביטוי לעלות ממצרים, ברור שהוא לא עלייה פיזית דווקא. אף על פי שאמת הדבר שמצרים בסך הכל, האזור של הנילוס הוא לא אזור גבוה, הוא אזור, אבל זה ודאי לא הנקודה, כמו שאמרתי, אפשר לתמוך את זה בעשרות מקומות במקרא, שהביטוי לעלות ולרדת, פעמים הוא מופיע, פעמים לא, ופעמים הוא מופיע במקום שזה בכלל לא נכון, בהיבט הטופוגרפי, ויש פה אמירה רחבה יותר של המושג עלייה. אז ברור לגמרי שעלה אתכם ממצרים, זה התוכנית האלוקית בעצם לקחת אותנו ממקום נמוך, ולהרים אותנו, להביא אותנו למקום גבוה. אז אם כן, אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. זה מה שאני אמרתי, ואומר, לא אפר בריתי אתכם לעולם. שימו לב, המלאך הוא זה שמדבר פה בשמו של הקדוש ברוך הוא. וכן, יש פה איזה תיאור של ההבטחה האלוקית שתכף ננסה להבין אותה. שימו לב, יש לה גם איזשהו פיראון. זה החלק שלי, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתוצון, ולא מזבחותיהם תתוצון. זה מה שאני ציוויתי איתכם. ולא שמעתם בקולי. מה זאת עשיתם? אני שואל, איכן הדברים נאמרו? אנחנו בתחילת פרק ב'. כתוב פה, אני אמרתי אלה אתכם ואבי, ולא אפר בריתי איתכם לעולם, ואתם לא תכרתו ברית ליושב הארץ הזאת, מזבחותיהם תתוצון. איפה זה נאמר? אבל אני מדבר פה על המכלול. יש פה מכלול. מה אני עושה? שימו לב, נזכרת פה ברית. יש ברית בינינו, אני לא אפר את הברית, אבל גם עליכם מוטל משהו. התיאור הזה כמעט במדויק נמצא בספר שמות. בואו נקרא את הפסוקים ששם על פניו הדברים נאמרים. תסתכלו בשמות פרק למדלד. בואו נראה את הדברים בפנים. אופ, אני רואה שהתנך שלי חסר את ספר שמות. וואו, סליחה, ומה יהיה לך? בסדר, תודה. וואו, אבל זה תנך, אני רגיל, יש פה קורן אני מיד, קורן אני כבר יודע הכל, לא הכל, אבל הרבה. אתה עכשיו? בסדר. טוב, פה אני פשוט יודע. טוב, תסתכל, אז ככה. אני רוצה לומר את ההקשר, הוא חשוב. ההקשר הוא אחרי חטא העגל. אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר בנקודת ההתחלה, הרף ממני והשמידם, או לפני כן זה היה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, כן, וכולי, אחרי זה, זו האפשרות הראשונה, אחרי זה הניחה לי ואיחר אפי בהם, ואחלם ועשה אותך לגוי גדול. אנחנו נמצאים בפסוקים שבהם הקדוש ברוך הוא המית גזרה של כליה על העם, וכל מי שקצת זוכר את הפסוקים, או פעם ככה התבונן בהם, רואה שיש פה פסוקים שהקדוש ברוך הוא בנקודת מוצא אומר את הדבר הקשה ביותר, לך רד כי שיחת עמך, לך אתה ויחד עם העם, שרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה, ולאט לאט מנקודה כזאת שגם משה וגם העם מגורשים מלפניו, משה מתווכח ומתווכח ומתווכח ומתווכח, ולאט לאט כל הזמן, וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות, וגם את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא מסכים ומסכים, לאט לאט משה ככה מביא את הקדוש ברוך הוא יותר ויותר להתפייס עם העם, נקרא לזה ככה, ובתוך הפסוקים הללו יש את הרגעים המיוחדים האלה, הרני נא את כבודך, מצאת חן בעיניי, וכל הקרבה היתרה הזאת, ולאחר המסלול הארוך הזה, שכמו שאמרתי, הוא בעצם הוא חלק מתהליך שבו הקדוש ברוך הוא לאט 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 מתקרב אל העם, בסופו של דבר מגיע משה לקרבה הגדולה ביותר, וירד אדוני בענן והתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. זאת אומרת, הוא עולה על ההר, והקדוש ברוך הוא מתייצב עמו, כמו שהובטח בהקשר של מצאת חן בעיניי, וראית את אחוריי, קורא, הקרבה הזאת נמצאת, וכן, כשהקדוש ברוך הוא מתייצב, אז משה אומר את מה שאומר, ואז, כן, וימהר משה, כן, ויקוד ארצה וישתחו, אם נא מצאתי חן בעיניך, אדוני ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם כשעורף הוא וסלחת לה, בוננו חטאתנו לחטאנו. משה מגיע למקום הזה של לפני ולפנים, ובמה הוא עסוק שם? מה הנושא שעומד על הפרק? לא, הרי נינה את כבודיך, איזה התייחדות ושמחה על הקרבה להשם, אלא מה? מה הנושא? עם ישראל. זה לא, מה? הקדוש ברוך הוא ילך נא בקרבנו. הקדוש ברוך הוא הרי אמר, טוב, אני לא הורג, אבל מלאכי ילך איתי. אני לא, כאילו, נכון, היינו גם בשלב הזה, ילך נא השם בקרבנו, ואז הקדוש ברוך הוא מסכים. ויומר, ושימו לב, בפסוק י'. ויומר, הנה אנוכי קוראת ברית, רגע, קראתי את פסוק ת', את כולו, אז בואו נקרא אותו. ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני ילך נא אדוני בקרבנו כי עם קשה עורף הוא וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו ואני שקראתי אותו אני ממשיך ויאמר אז הקדוש ברוך הוא עונה לו מה הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך מה כתוב פה בעצם אני קוראת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות במילים אחרות מה אני בא, נכון? נגד כל עמך, אעשה נפלאות. וראו כל, ראה כל העם את מעשה השם כי נורא הוא אשר אנוכי עושה עמך. שמור לך את אשר אנוכי מצווך, הנני גורש מפניך, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, אני בא בתוככם, ואני גורש את האמורי הכנעני, החיתי, הפריזי והיבוסי, אבל מה? שימו לב, גם עליך מוטל משהו. יש פה ברית. ובכל ברית יש שני צדדים. אז אני בא בקרבכם, ואני גורש את הכנענים מפניכם, ועליכם מוטל, ישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בשם, פן יהיה לך למוקש, את מזבר, כי את מזבחותם תתוצום ואת מצבותם תשברון וכו'. בואו נחזור אלינו. שימו לב. אמרתי, אעלה אתכם ממצרים, רואים את התמונה? עלה אתכם ממצרים אחרי שמה? אחרי שמשה התאמץ על ההבטחה הזאת הרבה הרבה, נכון? כל האירועים הארוכים שם מפרק למד ב' עד פרק למד ד', משה מתחנן, משה תובע, אולי נכון יותר לומר כך, מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני עולה. ואומר, לא אפר בריתי איתכם לעולם, איפה זה כתוב? לא כתוב, לא, הנה אנוכי קוראת ברית, נכון? הנה אנוכי קוראת ברית, רבותיי, ברית זה מה? מחויבות, איזה רמה של מחויבות? מחויבות גמורה, אז אני קוראת ברית. אני בא בקרבכם, ואתם לא תכרתו, שימו לב, ישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ, ממש נכון, כמעט מילה במילה, ושם יהיה כתוב, כי את מזבחותם תתוצון, ופה מזבחותיהם תתוצון. נכון? אותה אמירה, ולא שמעתם בקולי. זאת אומרת, הייתה ברית, אני התחייבתי, אתם התחייבתם, שימו לב, ההתחייבות הזאת היא קשורה לקרבה הגדולה בינינו, ואתם פישלתם, לא שמעתם בקולי. ויש פה משהו מאוד יפה. מה זה? מה זאת עשיתם? מה זה מה זאת עשיתם? כאילו, איזה מין... למה עשיתם את זה? כאילו, אני שומע פה כאב, למה עשית את זה? למה? כאילו, איך פיקששנו? ושימו לב, איך עשיתם את זה? זה על המקום של הקרבה, כי הפסוקים האלה, זה פסוקי הקרבה הגדולים ביותר שיש באיזה מקום במקרא. בין אדם לקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודך, מצאת חן בעיניי, בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, כן, וסקותי חפי עליך עד עוברי, ממש כדבר איש אל ראהו, גם הביטוי הזה כתוב פה, ומשה כשלוחם של ישראל, ואלה רגעים שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני קוראת ברית ברגעי החסד האלה שמשה בא לפני ולפנים, והוא מבקש, אומר, אני פה שליח של כולם, אני מבקש בשביל כולם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מסכים. חוזרים לרגע הקרבה הזה פה, ואומר הקדוש ברוך הוא, מה עשיתם? כאילו, למה לא קיימתם את החלק שלכם? יפה. עכשיו שימו לב לדבר מעניין. וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם. מה זה גם אמרתי? מתי? שם כתוב מה על הגירוש? מה כתוב שם? שם בדיוק כתוב ההפך, נכון? בהתחייבות. ההתחייבות של הקדוש ברוך הוא הייתה, אני בא, דבר ראשון. דבר שני, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני החיתי הפריזי החיבי והיבוסי. אני אגרש אותה. מה העונש פה? אני לא אגרש. וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ואלוהם יהיו לכם למוקש. אז ממש יש פה כרסום בהבטחה האלוקית, שימו לב, וזה דבר מאוד מעניין. אז רגע, הקדוש ברוך הוא הרי הבטיח, אז מה התשובה? גם אתם הבטחתם. אבל שימו לב, הוא לא חוזר בו מהכל, הוא לא אומר, אני לא בא איתכם. אני כן בפנים. אותו דבר שהוא...
אותו דבר... שווה הארית, אשר אתה בא אליה, פן יהיה לך למוקש בקרבך. אז זה לא איזה הבטחה חדשה, זה כאילו מה שכתוב ממש בתוכן של השבועה. זה לא שהוא אומר, אתם לא עשיתם, אז נותן לכם עונש.
כן. נכון, פן יהיה למוקש בקרבכם, בהיבט הזה אלוהים יהיו לכם למוקש, זה נכון. בהיבט של קריטת הברית, נכון? אבל ההיבט של הגירוש כתוב לא ביחס אליכם פה, פה אין ציווי, זה דבר מאוד מעניין, כאילו פה בפסוקים לא כתוב שאתם מגרשים, כתוב שאני מגרש, ועליכם מה מצווה? פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה. פן יהיה לך למוקש בקרבך. זה מעניין, נכון?
שם נראה שזה ייקח הרבה זמן. כי אם זה היה קורה ככה ישר, אז מה זה הציווי? פן תיתם אבם, תקרות איתם ברית.
נכון, נכון. אז בעצם, אז בנקודת מוצא יש פה איזה משהו שהוא מובנה מבפנים, שיהיו פה, הם יהיו פה, ולך אומרים, אל תכרות ברית איתם, פן יהיה לך למוקש, ובעצם אומרים לך איך להתמודד עם הגויים שיהיו פה. אגב, יש פרשה נוספת בשמות חף ג' ושם כתוב, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חיית השדה, מעט מעט אגרשנו מפניך. שמים לב? כאילו, המעט מעט הזה הוא בעצם אולי עומד פה בתשתית, שמה? שאתה בא לשם ויהיו, אל תכרות איתם ברית, יחד עם זה אני אעזור לגרש אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אז את החלק שלי שאני מגרש, אני לא מקיים. למה? כי לא קיימתם את החלק שלכם. טוב, נשארה התשתית, אני יורד בקרבכם, נגד כל עמך עשה נפלאות. לא ירדנו מהמקום הזה, אבל יחד עם זה אני לא אגרש, ואתם פה נכנסים לאיזשהו קצב אחר, המעט מעט אולי הופך להיות באמת מעט מעט, ותקופה ארוכה שאין את התנועה הזאת. ויהיו לכם למוקש, כן.
כשהקדוש ברוך הוא מגרש את כל הגויים, הוא לא עושה את זה בצורה ניסית, הוא עושה את זה על ידינו. כאילו אנחנו נלחמים, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. ברגע שאנחנו קראנו את הברית, אז זה לא בכך עונש הקדוש ברוך הוא. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אתם מונעים ממני לעשות את זה. זה לא עונש, אלא זה... אתם האמצעים, אתם לא מוכנים לעשות את זה, אתם קוראים איתם ברית, אז אתם מונעים ממני. זה אולי ממשיך על אותה
נימה
של אכזבה ולא
בכך
במה של עונש.
כן, זאת אומרת, יפה, אני מאוד מסכים. אתה אומר, יש פה הרי, קראתם איתם ברית, אז כאילו מה המשמעות שהוא יגרש, כאילו, מה?
קבלתם לי את העדיים בעצם.
כן, נכון. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אז קבלתם פה מציאות, אז ההבטחה שלי, אגרשנו מפניך, היא כמובן, היא לא אפשרית, ואתם פה נמצאים, בתיאור הזה באיזשהו מלכוד שאין ממנו מוצא, נכון?
התמודדו עם ההשלכה של המעשים.
מה?
התמודדו עם ההשלכה של לא נכון. כמונש, אלא
כי
יצרתם פה מציאות אחרת,
שונה
ממה
שהם מתוכנים. נכון, נכון. יפה מאוד. עכשיו, בואו נמשיך. אז מה? והיא כדבר... מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויסו עם את קולם ויבכו. למה הם בוכים? ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם לאדוני. מה זה? מישהו נתן לכם על הראש, אז תחזרו בכם. אני גם שואל, המלאך בא, למה אתה לא מזהיר אותם? למה אתה לא מעורר אותם לתשובה ולשנות את המצב? אני שואל מעבר לזה, מה זה ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים? אני שואל את מלאך השם, כשבאת לשם, מה חשבת שיהיה? מה הפוטנציאל של הפגישה הזאת בין המלאך לעם? ואני שואל מעבר לכך, העונש האלוהי הוא בעצם הסכמה למציאות, כמו שאמרתם. אתם קבלתם לי, אמרתם, איך אמרת? הקדוש ברוך הוא אומר, אני באתי לגרש, אבל אני מגרש דרככם. טוב, אתם לא רוצים לגרש, אז עכשיו מה? אז אני לא אגרש, אני, כן, והיו לכם לצידי, ואלוהים יהיו לכם למוקש, ונכנסנו פה לאיזשהו מלכוד, של העצמה פנימית והסתמכות בביצה שלאן היא הולכת. ואני שואל, מה זה המעמד הזה? איזה סוג של מעמד? ולמה זה ככה? למה לא בא ועושה משהו אחר? וכן, ויזעקו אל השם בצר להם, עם מצוקותיהם יושיעם. למה לא הולכים לאיזו התעוררות? כמו שראינו במדבר בכל מיני דורות, כמו שראינו מישהו הזכיר פה את מעמד הכרמל או מקומות אחרים, למה לא הולכים לשם? כן. יושבי גיבון ויהושע, כרתו ברית,
וגם שם אחרי שכבר נשבעו בשם השם, הם לא יוכלו לחזור בהם. גם פה קורתים
ברית, יכול להיות שזה אותו יסוד, שאחרי שקראת את הברית, זה לא פשוט להפעות את הברית הזה, אז עכשיו אין מה לעשות חוץ לתת גושפנקה למציאות, ולעשות אותה כמה שאתה טוב, על פי הנתונים הקיימים. הערת הערה
מאוד מעניינת,
אתה אומר, אחרי כריתת הברית שמתוארת פה, אם כי היא לא באופן מפורש, אבל היא ממש ככה, כמעט מתבקשת, הרי התיאור הוא פה, ואתם לא תיחתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותם תתוצון, ולא שמעתם בקולי. אמנם שלא כתוב שיקרתו ברית, אבל ודאי שלא נצאו את המזבחות, ולא שמעתם בקולי, על פניו אתם קשורים למקום הזה של כריתת ברית איתם. האם כריתת ברית ממשית, או משהו במרחב הקרוב אליה, כן?
אתם לא תיחתו ברית, מה שקרתו ברית.
כן, זה מה שאני אומר, אבל בסדר, אני ציטטתי את אותו פסוק, רק אני אומר, אין פה אמירה כתובה, פוזיטיבית, באיזה מקום שהם קרתו ברית במובן הזה, ולא שמעו, סובל פה איזה קצת, הייתי אומר, קצת פחות חד, ואולי גם לא שברו את מזבחותם, אבל אחרי הכל אני מסכים איתך. אז אתה אומר דבר מעניין, אתה אומר, כמו הברית של הגבעוני, עם הגבעונים, שהיא מציאות, אי אפשר לאפר אותה. גם אתם פה נטמעתם בארץ, קשרתם איתם קשרים. טוב, אז מה, הקדוש ברוך הוא מכבד את הבריתות במובן הזה שאי אפשר לשבור אותם, זה מה שאתה אומר?
לא פשוט לשבור אותם, אני
אגיד. מה?
לא פשוט לשבור
ברית. כן, אבל אני חייב לומר שהעובדה שהיא לא כתובה כברית עם הגבעונים, יש פרשה שמתארת ברית, מתארת שבועה, ואז הנושא של המחויבות הוא צף, הוא חזק, הוא משמעותי לדורות. פה לא כתובה התחייבות כזאת, ולכן זה קצת קשה, אם כי אני לא דוחה את דבריך במובן אחר, במובן שבעצם אומר שיש פה איזה מקום שהעם נמצא בו, בתשתית, בצורה עמוקה ביותר, וזה איזשהו שיקוף למצב של העם, ומה אפשר לעשות? רק לבכות, אבל אין מה לעשות. כאילו, וכבר בנקודת הראשית קוראים למקום בוכים, הקדוש ברוך הוא אומר, מה שעשיתם, אז זה תופס. והמקום שלכם, כן, זה המקום. ואני חושב שיש פה איזה, כן, אמירה אולי חינוכית גם עמוקה. אתם כרגע במפגש עם העמים פה, עם התרבות שלהם, עם יושבי הארץ, עם המזבחות שלהם. אז מה? אז הקדוש ברוך הוא יעשה עכשיו מעשה לא טבעי וירחיק אתכם משם, ולאן זה יוביל? מה זה שייך? הרי יש פה שאלה הרבה יותר עמוקה, כאילו. כן, השייכות שלכם אליי, ואני מזכיר שפה הפרק הזה פותח במקום של האהבה. הוא פותח ב, הייתי אומר, הוא מצביע בתורה על פרשייה שכולה אהבה בין הקדוש ברוך הוא, אהבה שמעורר אותה משה, וחוזר לאהבת הנאורים ולקרבה הגדולה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אז הייתי כמעט אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אתם רוצים ללכת אחריהם, תלכו. זה כמו, זה כמו בעל ש, טוב, פה זה לא בעל ואישה, אבל איזה צד כזה ש, מה אפשר לעשות? אתם לא נוכחים פה, אתם לא איתי. טוב, זה המציאות, וצריך להיכנס אליה, ויש פה איזה, הייתי אומר, איזה קבלה שלה, והקבלה הזאת היא גם הבכי שבעצם כואב את המצב הזה, אבל זה המצב. זה המצב, הייתי אומר שיש פה דבר, אני חושב, מאוד מרתק, במובן הזה שכן, יש פה איזשהו תיאור של המקום של עם ישראל במעבר, בכניסה לספר שופטים, עמוק באיזה מקום שאין אפשרות להיחלץ ממנו. זה לא טכני, זה משהו הרבה הרבה יותר רחב, הרבה יותר מקיף את העולם שלהם, כזה שמקבלים אותו, בוכים, וממנו מתחילים לצעוד קדימה. שומעים את ה... אחרי הכל זה מגיע למקום קצת דומה למה שאמרת לגבי הברית, אבל לא מהמקום של המחויבות, אלא מהמקום של ההשתקפות של ה... עד כמה הם באמת היום נמצאים במקום אחר. בואו, כן, יש מדרש מעניין שאומר את הדבר הבא, מדרש רבה בויקרא, ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, וכי מלאך היה, ולא פנחס היה. ולמה קורא אותו מלאך? אמר רבי סימון, פנחס בשעה שהייתה רוח הקודש הורה עליו, היו פניו בוערות כלפיד. מה פשר הייחוס לפנחס? אז אני לא רוצה עכשיו כל כך לפתח, אני רק אגיד בכמה משפטים. בזמנו, כשלמדנו פה פרקי אליהו, אז דיברתי על כך באריכות. תראו, פנחס בן אלעזר צועד עם חז"ל במדרשים פה לאורך כל ספר שופטים. הוא ממשיך. סיפור של בת יפתח, אז שואלים, היה שם פנחס בן אלעזר, ולמה לא התירו את הנדר של יפתח? ואנחנו נמצאים בתקופה מאוחרת, לקראת סוף תקופת השופטים, כבר 300 שנה, הוא עומד מול בני המון ומונה שם אחורה. מה זאת אומרת? הוא חי מאות שנה. איך? וחז"ל ימשיך, ופנחס זה אליהו, ואז כאילו משאירים אותו פה. ברור לגמרי שחז"ל לא התכוונו לקחת אנשים מתים ולהחיות אותם, או בכלל לשבש את כל הקריאה של הפסוקים, את כל ה... לאיזושהי אמירה ולמזג שני אנשים להיות בן אדם אחד, זה לא המקום. זה מדרשי חז"ל. מדרשי חז"ל הם באים בעצם להצביע על משהו עמוק, מכנה משותף עמוק מאוד, בין פנחס לבין אליהו, ובשניהם הייתי אומר ש... מה שמשתף אותם, ואני חושב שמה שבעצם באים החכמים במקומות שונים בספר שופטים ומשאירים אותו בחיים, כמו שאמרנו, אז אליהו מגלם, אני באמת לא יודע כמה להיכנס לזה עכשיו, יש פסקאות רבות באורות הקודש, אליהו מגלם את טבע, אור הטבע הישראלי. אליהו לא בא מכוח התורה, הוא בא ומתעמת עם ממלכת ישראל בשעה שהיא התרחקה מאוד, כן, דורו של אחאב, והיא ממיתה על עצמה אסון. הוא בא מתעמת איתה, ולאורך כל הדרך אפשר לראות אליהו, יש לו איזה שיח עמוק עם מלך ישראל, שיח תקיף, אבל המקום שממנו אליהו בא זה לא פסוקי התורה ולא איזה משהו שהוא... הייתי אומר ככה, דואג לא לתורה ולא לקדוש ברוך הוא, אלא דואג, לא שלא במובן של שלילה, אלא עומד מול ממלכת ישראל ומנסה להציל אותה. והמחויבות העמוקה של אליהו זה לעם ישראל, וההתמסרות הגדולה שלו, כמו שאמרתי, זה להיות מול מלך ישראל, לעזוב את ממלכת הצדיקים בשבט יהודה וללכת ולהתעמת איתו. זה מצד אחד, ומי שיראה ישים לב שלא הקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות שום דבר, אלא הוא עושה את זה מעצמו, באיזה אינטואיציות פנימיות של מה נכון לעשות ומה, ואיזה מין משהו שפועל בתוך חוקי הטבע ובתוך ההתנהלות פה ותובע את מקומם של ישראל. גם בפסוקים בספר במדבר, בסיפור עם מדיין, אפשר לראות תכונות דומות לפנחס, מידת הקנאה, שאחרי הכל היא באה ויחפר על בני ישראל, החל הנגף, ובתוך המקום הזה בא פנחס ועוצר את הנגף, ועומד מול העם ומגלם גם הוא משהו שבא באינטואיציה. כן, הבועל הרמית לא שואלים לא את התורה ולא חכמיה, אלא איזה מקום של אינטואיציה פנימית שזה מה שנכון לעשות, ומי שמסתכל שם בפסוקים, מעשה הקנאות במהותו היה באותו מקום שהחל הנגף, ובאותו מקום שהקדוש ברוך הוא היה במידת הדין גדולה, ואחרי הכל הוא נתפס כמעשה של הצלה, מבחינת פשוטו של מקרא. כך אני חושב שיש לקרוא את הפסוקים שם, ואם אני חוזר אלינו, אז אני חושב שיש פה איזושהי אמירה של חז"ל, שמזהה את המלאך הזה לאיזשהו מפגש עמוק עם הטבע, עם המקום שהעם עומד בו, איזה שיקוף של המקום הרוחני שלהם, והמקום הרוחני שלהם הוא עכשיו להיפגש עם אומות העולם, ולהיפגש עם הטבע שלהם, ולהיפגש עם, עם העולמות הרוחניים האלה, ושום דבר לא יזיז אותם מהמקום הזה, ולכן בא כאילו פנחס אליהו ובוכה עם העם. זה מה שהוא עושה, או אומר להם דברים, והעם בוכה, ושם המקום בוכים, ויש פה איזה הפנמה והכרה במקום. אני חושב שכן, יש צד שבאמת לראות את הבכי הזה כהתחלה, שיש בה עומק, אני חושב. זה המקום שלכם. תבינו אותו, ולהבין את המקום שאני נמצא בו, גם אם הוא לא טוב, זה משמעותי. הרבה פעמים אדם לא מבין מה המקום שלו, ואז הוא, הכל בכאילו. פה זה לא בכאילו. זה המקום, זו המציאות, העם מקבל אותה, מפנים אותה, וזה ממש, אני חושב, מדהים, כאילו, אז מה בוכים, קוראים שם המקום בוכים, מה המשמעות לקרוא שם המקום בוכים? לציין את זה שזה רציני. זה לקבע את זה כדבר משמעותי גם לדורות. אנחנו בוכים. מה עושים עם האמירה של הנביא, אין מה לעשות, עם ה... של המלאך, אין מה לעשות, בוכים, זובחים להשם, הרגע אם אתם זובחים להשם, תחזרו בכם. שומעים את המקום? מה אתה אומר? מוזר?
כן, זה כאילו מבטרים על חזרת התשובה. כאילו מה, כל הזמן הוא דורש מהם איזה, להגיע לאיזה מקום שלא יחרטו בו. כאילו קופים המציאות.
מה זאת אומרת קופים? אבל זה המציאות. העם עכשיו נמשך לזה. העם...
אז מה מבטרים? כי ביחד הקדוש ברוך הוא ויתר להם? בגלל שאתם נמשכים? קדוש ברוך הוא דורש רק משהו מהבן אדם.
אתה לא יכול לדרוש מהם להפר ביתות שהם
באותו. אם זה האמת...
אבל אמרנו שזה הנושא פה, זה לא קריטת ברית במובן של המחויבות. אין אפילו הצבעה כזאת. כאילו לא שמעתם בקולי, זה לא... ואתם לא תחרטו ברית, ואתם קראתם ברית, וכאילו, אמרתי, המקרא לא כותב באופן חיובי את קריטת הברית, ולכן להגיד שהנושא פה אין ברירה, ויש פה אונס, כי קראתם ברית, עכשיו תהיו מחויבים להם ל-300 שנה הקרובות. יש פה איזו הבחנה על התקופה, כמו פתיחה כזאת לספר, שאומרת איזה הפנמה. אז אתה אומר, מה הבעיה שיחזרו? מה אתם אומרים?
עצוב כזה,
הקדוש ברוך הוא רצה שכאילו קשר, ברית,
ביניהם
ובין הקדוש ברוך הוא, ובעצם משלימים במצב הזה. כן, הדברים האלה מזמינים פה דיונים הרבה הרבה יותר עמוקים. אני חושב שבשיעור הקודם, בתום השיעור מישהו שאל שאלה, ואמרתי שאני דוחה אותה לשלב הזה. כן, תקופות ארוכות שבהם עם ישראל נמצא באיזה מקום. מקום רחוק. מה זה? איך להבין את זה? איך להבין את הסבלנות האלוקית למקום הזה? או מה התקופה הזאת? זה רק תקופה של חושך? רק תקופה של היעדר? האם כשהעם רחוק מהקדוש ברוך הוא, אז מה? זה תקופה של חושך ועוד חושך ועוד חושך, עד שהם חוזרים אליו. זה תנועה אחת. אבל אם זה ככה, אז באמת זה בלתי נסבל כמעט מה שכתוב פה. מה זה ההסכמה הזאת? מה זה ה... אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שהתרחקתם, אז אני אדאג שתמשיכו להתרחק. נכון? אני לא אעזור ולא אגרש אותם, ואני מקבע את הדבר הזה עכשיו עוד יותר עמוק במציאות, וכולם בוכים על העובדה שיש פה משהו עכשיו מונח בתשתיות של המציאות שאי אפשר לברוח ממנו. כולם מבינים שזה המקום. אז אתה שואל, מה העניין? אז לעצור את החגיגות, שהקדוש ברוך הוא יתבע. אבל רואים שהקדוש ברוך הוא לא תובע את הדבר הזה. והדברים קשורים למשהו הרבה הרבה יותר רחב ממה שכרגע אני רוצה לעסוק בו. כל ריחוק מהקדוש ברוך הוא, מה?
סיפור של
לא שומע?
ספר שופטים, בהמשך. כלומר שאנחנו כאילו יפסך את העיר, הרבה דבר מוכר אותם, וחוזרים תשובה, ומגיעים למושיע. כאילו יש את זה חזרה.
כן, אבל גם המושיע הזה, זה משהו בתוך, אני לא חושב שהוא עומד בסתירה לתיאור הזה. זה הושעה מקומית, נקודתית, וגם כשיש מושיע, זה לא פותר את כל הבעיות, אבל יש תקופות כאלה של עלייה, אבל שימו לב, כאילו, התשתית היא לא של מנהיגות קבועה, התשתית היא לא של, התשתית היא המקום הנפול. וכשהגיעו מים עד נפש, אז כמו שיעופ נחלצים, והוא מחזיק איזה זמן עד שהחבילה נופלת מאליה מחדש, והתנועה הפשוטה והבסיסית זה הנפילה.
מכל הזה.
מה?
אין השלמיים המצב שכאילו במקום שהם ישראל נמצא. כל פעם יש איזה בוק, כאילו, הוא מוכיח אותם בדרך. והם חוזרים מכל
זה. תראה, לא אגרש אותה בפניכם, יש השלמה בכל הספר, הם לא גורשו. הם נמצאים כל הספר. כאילו, לא כתוב שבאיזשהו שלב הם כבר לא היו פה. והפלישתים היו פה, וגם השבעת עממים היו פה. כאילו, אין תיאור שזה... לא, מה שאומר, לא אגרש אותם מפניכם, אני חושב שהזמן שזה נפטר לגמרי. כאילו, לא כתובה פה איזו מלחמה גדולה ש... אז יש עם הכנענים בתקופות מסוימות, בתקופת, איך קוראים, דבורה הנביאה, בסדר, אבל לא חושב שיש בספר שופטים איזו תקופה שלגמרי יצאנו ונחלצנו מהמצב שמתואר פה, והמצב שמתואר פה הוא כמו מעין תשתית. אז אני רוצה ברשותכם לומר משהו. אני חושב שכל התיאור הזה לא במקרה הוא חוזר לפרשה של הקשר האינטימי והקרוב והאמיתי בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא אמיתי, והאמיתיות אומרת שיש זמנים שבהם עם ישראל נמצא במקום אחר. הלב שלו עכשיו הוא, אם תרצו את הפסוק הבא, מה הפסוק הבא? וישלח יהושע את העם והלכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. היינו במדבר, חיינו בעולם של נס. היינו ב-40 שנה אלה, היינו בכיבוש הארץ וניסים גדולים והופעה גדולה ויהושע גדול ושמיים גדולים וכולי וכולי. עכשיו העם אומר, אנחנו רוצים לנפשנו, אנחנו רוצים איש לנחלתו. בפסוקים הבאים, בני ישראל, גם המקום של הזהות, יותר מאשר, יש פה פרשה שחוזרת אל ספר יהושע, והלכו בני ישראל איש לנחלתו. כל אחד הולך לנחלה שלו, לרשת את הארץ, כל אחד את מקומו. והמקום הזה זה קשר של אדם לנחלתו, אדם לעצמו, אדם למשפחתו, אדם, וזה מקום שהוא הרבה פעמים גם הולך עם ריחוק מהקדוש ברוך הוא. והריחוק מהקדוש ברוך הוא קרבה של האדם אל הנפש שלו ואל המקום שלו, יש צד של התרחקות שהיא מאפשרת מפגש של האדם אמיתי עם עצמו. כמו בגיל ההתבגרות שילד באיזשהו שלב אומר להורים לא, נכון? והלא הזה, אם ילד לא עבר אותו בכלל, אז הוא מעולם לא, הוא עדיין מחובר בחבל הטבור. יש חבל הטבור פעם ראשונה, שאז הוא עומד מול אמא מבחוץ. ויש תהליך של התבגרות שילד כל הזמן עשה דברים, למה? כי אמרו לו, וכי ככה... איזו ציפייה של כל העולם ממנו, והוא רצה לעשות, ועשה את זה בהתלהבות גדולה. עד היום, שהוא שואל את עצמו, מה אני רוצה? מה זה מה אתה רוצה? כן, מה אני רוצה? אני קיים, מה הרצון שלי? המעבר למקום הזה עובר דרך נסירה, תמיד. והנסירה הזאת פירושה, עוזבים עכשיו, וחיים חווים את עצמנו, וכשאני חווה את עצמי, אני מזהה בתוך עצמי את הרצונות שלי, את המקום שלי, את הטבע שלי, את החיים שלי, את העצמיות שלי.
מה זה העצמיות שלך? מה זה עצמנו?
העצמנו הזה הוא יונק מהקדוש ברוך הוא, אבל בלי נסירה כזה. מה? נכון, אבל כדי שאני אבחר בו, חייבת להיות נסירה. אין בחירה. כדי אדם עובר מעולם לעולם, המעבר הזה מעולם לעולם, עד היום אני... שמעתי עשיתי את הכל כי הוריי אמרו לי לעשות. עכשיו, הם נוכחים בחיים שלי. עכשיו, אם אני כל הזמן הם נוכחים באותה מידה, אז אני ממשיך לעשות את מה שהם אמרו, ואז אני, ההוויה שלי כרגע מחוברת לעשייה שמכוונת למקום אחד, מה ההורים רוצים ואיך הם מצפים ממני וכן הלאה. היום שבו בן אדם שואל את עצמו מה אני רוצה, זה לא מה אני רוצה, אם אין לאדם אופציה להגיד שאני לא רוצה, אם אין לאדם אופציה למרוד בהכל, נאמר, אז הוא גם לא במקום של בחירה. כי הוא ממשיך, הרגליים, הידיים, ההרגל, התנועה הזאת של אני עכשיו, רגע, סוגר צינור אחד, מחפש צינור אחר. נכון? כשאני, יש לי צינור יניקה אחד, ואני עכשיו רוצה, הצינור יניקה דרך ההורים, דרך האמירות שלהם, וכל הזמן אומרים לי מה לעשות, ומצפים ממני, והמורה מצפה ממני וכן הלאה. זה צינור יניקה שהוא מזין את כל ההוויה שלי בעד גיל מסוים. עכשיו, אם הצינור הזה לא ייסגר, לא ייפתח הצינור, גם פיזית זה ככה. אתה סוגר צינור אחד, אתה יכול להיחשף לצינור אחר. זה צינור שבא ממקום אחר. המעבר ממקום למקום הוא מעבר שהחסידות תדבר עליו כנסירה. שהוא בעצם, רגע, מה אני רוצה? שכדי להיות במקום הזה, אנחנו נראה שספר שופטים זה מקום שהקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות. שהוא מוכן לתת לנו להיות רחוקים 300 שנה. סבלנות גדולה. אבל אחרי 300 שנה התבשל פה משהו נפלא. שווה לחכות. אבל הבישול הזה הוא בישול של לחזור אל העצמיות. והריחוק מהקדוש ברוך הוא בעצם, כאילו, עכשיו, מה זה ריחוק מהקדוש ברוך הוא? אדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא, פוגש את ההוויה שלו. כשהוא פוגש אותה בעומק, הוא פתאום מגלה שההוויה שלו זה צינור אחר אל הקדוש ברוך הוא. זה צינור אחר לקדוש ברוך הוא, זה לא אותו צינור. זה צינור שבא מהמקום של השמיים, מהאמת, מה נכון, מה אומרים שנכון. זה מקום שבא מתנועה ממקום אחר לגמרי. מה אני רוצה? יכול להיות שאדם אומר, אני לא יודע מה, אני רוצה להמחיש באינסוף דברים. אדם אומר, הכנסת אורחים זה הדבר הכי חשוב, נותן הרצאות שלמות. אבל יש שאלה אחרת. כשנכנסים אליך אורחים הביתה, אתה שמח או לא שמח? זה שאלה, מה אתה רוצה? ואדם אומר, חשוב להתפלל, חשוב להתפלל, בסדר. כשאתה הולך לתפילה, אתה חולם על התפילה בלילה או לא חולם? אתה רוצה את זה או שאתה לא רוצה את זה? אתה שמח? זה מקום אחר. והמקום הזה, זה מקום של עבודה פנימית. לא של עבודה מה נכון ומה צריך ומה חיה ומה ומה ומה. מה ההוויה הפנימית שלך? ההוויה הפנימית זה הלב שלך, זה השכינה שתשרה בעולם הפנימי שלך. הוא קיים או לא קיים. ספר יהושע, העולם הזה הוא לא קיים. דיברנו על זה בהרבה הזדמנויות, זה לא הנושא שלו. אם אתם זוכרים שחזל הרחיקו לכת ואמרו שבאים אל יהושע ושואלים אותו שאלות, ואין לו תשובה לשום שאלה. העם רוצה לסכול אותו באבנים, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לך תורדן במלחמה. משפטים שלו, מה זה שואלים אותו שאלות? שאלות עומק, שאלות פנימיות, שאלות. ואומרים חזל, יהושע לא התכונן לשאלות האלה, זה משהו אחר. ספר שופטים, יש פה נסירה, ממש כמו האיש והאישה שהיו אחד, אבל כשהם היו אחד, אז היה אחור באחור. אומרים חזל, למה? כי זאת לא הייתה בחירה. אחרי הנסירה, אדם בוחר באשתו, ואז הוא בוחר בה והיא בוחרת בו, ויש מפגש בין שני עולמות. והנסירה הזאת היא משהו שקיים בכל דבר בעולם, בעצם להתרחק ולבוא אליו ממקום אחר. ומה שאני מבין, שיש פה פרשה אחרי הכל, מחזירה למקום ההוא של המפגש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל והברית, ודווקא במקום של הברית שמגלמת את האהבה, אין אפשרות אחרת. אז מה הקדוש ברוך הוא יגיד? אני עכשיו כועס, חרה אפי בכם. אז מה? מה עשינו? טוב, אז אנחנו אוהבים אותך. בדיוק כמו שבפרשת שמה, שימו לב, פרשת שמה ופרשת והיה עם שמוע, יש להם את אותו שלד, של מבנה. ממש אותו שלד של, כן, בכל אהבה, בכל לבבך ובכל נפשך, היו הדברים האלה ושמתם את דבריי על לבבכם. היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך חיים, ושינתם לבניך ולימדתם אותם לבניכם ופשרתם. ממש אותו שלד של פרשה. אבל אחד ההבדלים הניכרים, החזקים ביניהם הוא מה? שבפרשת והיה עם שמוע יש מערכת שכר ועונש, נכון? בפרשת שמע אין מערכת שכר ועונש. למה? תראו לעצמכם, מערכת שכר ועונש זה בעצם החוקיות של העולם. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, המצוות הן מקיימות עולם. תקיימו מצוות, העולם יהיה בנוי. לא תקיימו, לא יהיה בנוי, וזה בקולקטיב, הכל בלשון רבים של עם ישראל. וזה ביחס למערכת מצוות. זה בסדר. מערכת מצוות היא באמת מעמידה עולם או שוברת עולם. אבל מה ביחס ל... ואהבת את השם אלוקיך? פרשת שמע היא פרשה של אהבה. תראו לעצמכם שההורים אומרים לילדים, תאהבו אותנו, ומי שלא אוהב אותי, הוא יחטוף. מה אתם אומרים? זה כל כך חשוב אהבה, אז תדע לך שאם לא תאהב אתה תחטוף. מה אתה אומר? למה? המקום ההוא הוא מקום של חירויות. אתה אוהב, אני מזמין אותך לאהבה, אבל אם לא תאהב, אין מה לעשות. ואני אומר, ואהבת, כאיזו הזמנה למקום אפשרי, אבל הוא אפשרי רק מהמקום של הדדיות, של טוב, של ברכה, לא ממקום של מלחמה. אז פה אמנם יש עונש כביכול, אבל זה לא עונש באמת. זה טוב, זה מה שאתם רוצים, אני הולך איתכם. בסדר, מה אפשר לעשות? אבל המצב הזה הוא מצב שאפשר לבכות עליו, כי יש לו מחיר, יש בו ריחוק, יש בו כאב, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אבל זה מה שאתם, זה המקום, וככה יהיה. אני רק אומר לסיום, אני חושב שראינו את זה ביחד, הפסוקים האחרונים שמשה אומר משה לעם, כי ידעתי כאחרי מותי אשחית השחיתו וסרתם מהר מן הדרך. זוכרים? אנחנו דיברנו על זה. מה זה וידעתי? כאילו איזה מנהיג אומר, אני יודע שאחרי שאני אסתלק מן העולם הכל יתמוטט. איך אתה אומר דבר כזה? טוב, בפועל זה אחרי יהושע. אנחנו נראה את זה גם בפעם הבאה. המשך הפסוקים הולך בדיוק לאותו מקום. הייתם באור גדול, הייתם בגובה גדול, הייתם ב... בניסים ובמדבר ובמלחמות וביד השם ובהרבה הרבה אור שבא מלמעלה. ואני יודע שברגע שהנוכחות שלי או של יהושע שממשיך את דרכי עם האור הגדול הזה יסתלק, ואתם תצטרכו לשאול את עצמכם מי אנחנו, לא תהיה לכם תשובה. וכשלא תהיה תשובה, אז מה עושים? כדי להגיע לאבן היסוד, אז יורדים למטה, 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 עד שנוגעים ברצפה. בדיוק כמו שרוצים לבנות בית. אתם יודעים שכשארכיטקט מצייר בית, הוא מצייר את הכל מושלם, אבל הכל על הנייר. כשרוצים להתחיל לבנות את הבית, מה צריך לעשות? מביאים בולדוזרים, ומה הם עושים? למטה. עד לאיפה למטה? אם זה לא עד למטה, מה קורה? בניין באיזשהו שלב נופל. למטה זה אומר, דורך על הרצפה. מה זה נקרא לדרוך על הרצפה בעולם הרוחני? עד תהומות הנפש שנמצאים למטה באוקיינוס, אתם יודעים איפה שדורכים על הרצפה ומשם בונים. או אבן יסוד בעולם של בניין, או איזה משל שלא תיקחו אותם. ספר שופטים יורדים לרצפה, בוכים ומתחילים לבנות מלמטה. ברכת השם אליכם.